וכמה וכמה פעמים, אגב עיוננו בספר דברים, ניסינו לגעת באירועים שמשה רבינו חוזר עליהם ומשנה ומוסיף ומבקש להדגיש דגישים אחרים שפותחים לנו פתח ככה מעניין, חדש, מזווית הראייה שלא ידענו כשקראנו את הדברים בפעם הראשונה שהם הופיעו. כך ראינו שלמשל כל חטא מרגלים בפרשת דברים מקבל פתאום זווית ראייה חדשה לגמרי. לא הקדוש ברוך הוא ציווה שלח לך אנשים, אלא בני ישראל פנו אל משה והם אמרו לו משלך אנשים לפנינו. כך אנחנו רואים שמשה רבינו רואה לא את קורח במרכז החטא של קורח ועדתו, אלא דווקא דתן ואבירם, ואפילו פעם אחת לא מזכיר בספר דברים את קורח. כך אנחנו רואים בחטא העגל שמשה רבינו נוגע בהדגשות כאלה ואחרות, וכך הלאה בדוגמאות נוספות שבמעטים ובבודדים מהם ניסינו לגעת כניסת מה שיכולנו. פעם אני מבקש לגעת במשהו אחד שאי אפשר להשוות בין איך שמשה מזכיר אותו בספר דברים לאיך שהוא מזכיר אותו בספר במדבר, לפני שהחידוש הגדול הוא שמשה פשוט לא מזכיר אותו בספר דברים. פרט אחד שמשה רבינו מחליט להתעלם ממנו, זה מחליט לעשות את זה כנראה במכוון. אבל זה שהוא מחליט להתעלם ממנו בספר דברים, זה חצי צרה. החצי הנוסף של הצרה הוא שזה מובא במקום אחר, לכאורה בלא שום הקשר לעניינו. נתחיל עם זה ישר מהדברים של הפרשה הבאה שלנו, של פרשת דברים, ונתחבר עוד מעט לפרשה שממנה יצאנו, החותמת את ספר במדבר בפרשת מסעי. לעניות דעתי יש כאן בשורה, מסר מאוד מאוד גדול, אולי נוסף, אולי אחרון בסדרת הדברים שדיברנו עליהם בערבות מואב על ירדן יריחו, ככה על מסתן הכניסה לארץ, יסוד מאוד מאוד גדול בתחילת הבנת המעבר מארבעת חומשי התורה הראשונים לספר דברים. פרק ב' בספר דברים בפרשת השבוע שלנו, פרשת דברים, עוסק במלחמות שהתרחשו בשנת ה-40. הנה הוא מתחיל פרק ב' מקור אחד לפנינו, ונפן וניסה המדבר הדרך ים סוף. זה עדיין עוד בשנה הראשונה, השנייה, בהתחלה, בהתחלה. כאשר דיבר השם אליי ונסוב את הר סעיר ימים רבים. ויאמר השם אליי לאמור, רב לכם סוב את ההר הזה, פנו לכם צפונה. את הרם צב לאמור, אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשיו היושבים בסעיר, ויראו מכם ונשמרתם מאוד. בני עשיו היושבים בסעיר נקראים בפרשת חוקת, בשם הקצר שלהם, אדום. כזכור, עם ישראל עוד מעט בפסוקים הבאים יבקש לעבור בארץ אדום, ומלך אדום יאמר להם, לא תעבור בי, פן בחרב אצא לקראתך. נכון? הפסוקים האלה מופיעים בפרשת חוקת במקור 2, ומיד נשווה ביניהם, מקור 2 בתחתית העמוד, אחרי שמשה רבינו פונה ושולח מלאכים אל מלך אדום, ומלך אדום דוחה אותו, וימאן אדום מתום את ישראל עבור בגבולו, ויית ישראל מעליו. מה קרה אז בפועל בפרשת חוקת? נמשיך במקור 2. מפסוק כף ב' עד פסוק כף ת', במילה אחת, אהרון מת. נכון? זה קרה בהור ההר. זה, אין שום סיבה אגב שמשה יזכיר כאן, כי הוא מזכיר כאן עכשיו מלחמות. מה המלחמה שהתרחשה אחרי הבקשה לעבור באדום? מה קרה אחרי הבקשה לעבור באדום? הנה פסוק א', במקור 2 בפרק כף א', מצד שמאל בעמודה פסוק א', וישמע כנעני מלך ערד, יושב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל, ויש בממנו שם. בדרך לארץ כנען, הכנעני גם כן בא להילחם בישראל. אחרי המלחמה עם הכנעני, עם ישראל מסתובב סביב אדום, ותקצר נפש העם בדרך, ואחר כך יש מלחמות קשות מאוד. פונים אל מואב, ומואב גם הוא לא נותן להם לעבור. פונים אל סיחון, סיחון לא נותן לעבור, ואז צבא הגנה לישראל מתקיף. הוא לא מתקיף, כי סיחון בעצם התקיף, נכון? סיחון עצמו לא רק לא נותן לעבור, אלא פותח בעצמו במלחמה, ואז יש יכולת להילחם. ובעקבות המלחמה הזאת, המלחמות עוד לפני של ארנון, גבול מואב, סיחון, מלך חשבון, האמורי, עוג מלך הבשן. כך מסתיימת, כזכור לנו, פרשת חוקת, ועוברים לערבות מואב על ירדן יריחו. נכון? זה סדר המלחמות. אדום, בקשה דיפלומטית שנכשלה. אחרי אדום הכנעני, מלך ערד יושב הנגב. ואחר כך המלחמות שמניתי. נחזור למקור אחד, ונקצר בו מאוד, למרות שיש בו הרבה פסוקים, אנחנו נקרא רק את מה שאין. אחרי שעברנו באדום, פסוק ת' פנינו אל מואב, הקדוש ברוך הוא אמר, אל תצר את מואב. אחר כך, בפסוק כ"ד, דילגתי על מה שיהיה שם באמצע, קומו סעו ועברו את נחל ארנון, ראה נתתי בידך את סיחון. שם בפסוקים באמצע היה מלחמת ארנון ומעברי ארנון, את והב וסופה וכו'. היום הזה פסוק כ"ה, החל תת פחדך ויראתך, וישלח מלאכים ממקדר מדבר קדימות אל סיחון מלך חשבון. סיחון לא רצה לקבל את דברי השלום והתקיף, וניצחנו את סיחון. ועד מי התפרץ למלחמה, מקור אחד, לקראת הסוף, פסוק א' של פרק ג', הפסקה האחרונה, ונפן ונעל דרך הבשן, וייצא עוג מלך הבשן לקראתנו. וגם שם השם אמר, אל תירא אותו, ויתן השם, פסוק ג' האחרון, אלוהינו בידינו גם את עוג מלך הבשן, ואת כל עמו, ונקהו עד בלתי השאיר לו שריד. מצוין. יש רק מלחמה אחת שלא הוזכרה פה. הכנעני מלך ערד. המלחמה הזאת לא מוזכרת לא פה, לא בשום מקום אחר בספר דברים. משה רבינו פשוט מחליט להתעלם מסיפור המלחמה עם הכנענים. וכדי שנבין, המלחמה עם הכנענים אי אפשר להתעלם ממנה, היא לא הייתה איזה משהו קטן. קודם כל, המלחמה עם הכנעני, אם נחזור שנייה למקור 2, ננסה רק רגע לזהות את האויב, יש מה שנקרא זיהוי אויב בהתחלה. דווקא הכנעני, מלך ערד, מתואר פה עם כל המיקום הטופוגרפי שלו. בואו נשים רגע לב, זה מאוד חשוב. שוב, פסוק א' במקור 2 בפרק א'. וישמע כנעני מלך ערד יושב הנגב. איפה עם ישראל נמצא? באיזה עבר של הירדן? המזרחי. איך מלך ערד יושב הנגב מגיע לשם בכלל? זה קרה למי שזוכר בהיסטוריה שלנו רק עוד פעם אחת. שעם ישראל ישב ברפידים, ופתאום הגיע העמלקי מהרי עמלק. עכשיו, שם ברפידים, ביציאה ממצרים, פתאום עמלק מהרי עמלק מגיע. עכשיו יושב עם ישראל ליד אדום, ופתאום מלך ערד מהמערב של הירדן, מהצד הזה, מגיע פתאום לשם. אגב, זה אולי ההסבר הפשוט ביותר, מיד נראה שכך מסביר הרמב"ן, הרשב"ם, כולם, לפתיחה, עוד פעם פסוק א', וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב. איך נאמר למשל אצל בלק מלך מואב? ביר. ברור, כי מי שנמצא רואה, אבל מי שלא נמצא באזור שומע. כנעני מלך ערד שמע בחדשות שהולך שמח. אז הוא שלח סיירת בכלל לכיוון ההפוך. וישמע כנעני מלך ערד. גם אם המלחמה הזאת לא הייתה גדולה, היא ודאי הייתה קשה מאוד מבחינה מורלית. הרי עם ישראל הולך לארץ כנען. פתאום הכנעני מערד מצליח לתקוף אותו בכלל עוד לפני שהוא עבר את אדום ומואב וסיחון. לתקוף ולשבות שבויים. אז גם אם המלחמה לא הייתה כל כך חזקה, עצם הנפילה המורלית פה היא ודאי חזקה. לעם ישראל ששומע את משה רבינו בפרק ב' בספר דברים, זה לא עם ישראל שנולד היום. אולי הוא שכח את חטא העגל וחטא המרגלים, כי זה היה לפני 40 שנה ורוב האנשים מתו כבר בדרך במדבר. אבל כל מי שעומד שם היה שותף במלחמת הכנעני. היה שותף בכל המאמצים להחזרת השבויים האלה ממלחמת ערד. אז איך מעלימים את זה? אם תראו במקור 3, הרמב"ן אומר, וישמע הכנעני מלך ערד, הרמב"ן אומר, והנכון בעיני כי זה מלך ערד, הוא יושב בנגב מעבר לירדן, ימה בארץ כנען על יד הירדן, בגבול בני יהודה, סמוך לחברון שהיא בנגב. לא צריכים להסביר, אנחנו יודעים איפה ערד. בדיוק בתיאור הזה של הרמב"ן. ושמע מרחוק בבוא בני ישראל, שמע מרחוק, לכן וישמע. הוא בא דרך האתרים אל ערבות מואב, אתם מבינים מה זה אומר מורלית? הוא שמע מרחוק והוא שולח איתות, תיזהרו ממני כבר מפה. הם עוד עכשיו נמצאים במשבר שאדום לא נתן להם לעבור, הם עוד לא הגיעו בכלל למואב ולסיחון. וכבר בשלב הזה שולח מלך ערד יושב הנגב חיילים שלו וגומר אותם. ונלחם בהם לפחות. אם תוסיפו אגב דברים שטוענים פה הפרשנים לדעתי בצדק מבחינת הפשט. למה הכנעני הוא מלך ערד? מה, ערד הייתה עיר הבירה של כנען? למה ערד? רוב הפרשנים נוהגים לומר פה מבחינה פשטנית. שערד הייתה אחת מהפלחים בארץ. ומלך ערד באמת לא היה מלך כזה גדול. והמשבר המורלי הוא עוד הרבה יותר גדול. הכנעני מלך ערד גם הוא מצליח לשבות שבי אצל עם ישראל עוד הרבה לפני שהוא מגיע לארץ. ואת המורל הגבוה של מוצאי מלחמת סיחון ושל הפלת עוג מלך הבשן עוד אין. איך את כל זה מעלים משה רבינו? הוא שובה שבויים, ואיש ממנו שבי. אגב, אם נסתכל עוד פעם במקור של המלחמה עם הכנעני במדבר, במקום שזה מובא, נסתכל שוב במקור 2, אז נחזור לפסוקים שמקודם דילגנו עליהם. הרמב"ן אומר כי הוא רוצה להיות פשטן, שהשמועה ששמע הכנעני, למה כתוב הישמע הכנעני, זה לא כתוב אצל אף אחד, לא כתוב הישמע עוג ולא הישמע סיחון ולא הישמע בלק. בגלל ההסבר הטכני, הטופוגרפי, הוא שמע מרחוק. מצוין. רש"י בכל זאת מתעקש לומר פה דברי מדרש. ורש"י טוען שמה שהכנעני שמע זה את הפסוקים שעליהם דילגנו במקור 2. בוא נקרא אותם שוב. ויסעו מקדש, מקור 2, הפעם מצד ימין כבר. ויבואו בני ישראל כל העדה הור ההר. ויאמר השם אל משה ואל אהרון והור ההר הגיבו לארץ אדום לאמור, יאסף אהרון אל עמיו כי לא יבוא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל על אשר מריתם פי למי מריבה. קח את אהרון ואת אלעזר בנו והעל אותם הור ההר. והפשט את אהרון את בגדיו והלבשתם את אלעזר בנו והאהרון יאסף ומת שם. ויעף משה כאשר ציווה השם ויעלו אל אור ההר לעיני כל העדה, ויפשט משה את אהרון את בגדיו, ונזכור רגע את הנושא הזה, כי מות אהרון יהיה לנו מאוד מרכזי בהמשך, וילבש אותם את אלעזר בנו, וימות אהרון שם בראש ההר, וירד משה ואלעזר מן ההר. אירוע מיוחד מאוד, אהרון מת בראש ההר. אלעזר בנו חוזר עם משה מהור ההר. הור ההר לכל מי שפעם היה בעבר הירדן המזרחי, וקייל שם, הור ההר די חושבים שמזהים אותו. ויראו כל העדה כי גבה אהרון, ויזכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. אומר רש"י, ואת זה שמע הכנעני, את מה? את מותו של אהרון, וכיוון שהוא שמע את מותו של אהרון, הוא אמר, עכשיו אפשר להילחם בישראל, יהיה לי כוח. טוען הרמב״ם, זה מדרש יפה, אבל זה לא פשט. הפשט הוא, וישמע הכנעני, מפני שהוא היה מרוחק גיאוגרפי, כמו שאמרנו מקודם. עכשיו אני מגיע למקום השני שבו מות אהרון ומלחמת הכנעני כן מופיעים, וזה הדבר המוזר, וכאן אנחנו יכולים להתחיל את הכל. עד עכשיו עסקנו בספר דברים, במה שלא מופיע. לא מופיע סיפור מלחמת הכנעני בספר דברים. יש לנו קושיה. עכשיו בוא נראה מה שכן מופיע, לא בספר דברים, במקום מיותר לחלוטין. שבת קראנו את פרשת מסעי, ואיתה סיימנו את ספר במדבר. 42 מסעות יש בפרשת מסעי. 42 מסעות. וזה מסעות שבעלי הקריאה שבינינו ככה, במנהגים מסוימים, נוהגים לתת להם קצת מנגינה, מפני שזה די משעמם. ואיסו ויחנו, ואיסו ויחנו, ואיסו ויחנו, ולפעמים המקסימום ככה מיוחד, כשכתוב נום צדי יותר מפורט. ויחנו בעיתם אשר בקצה המדבר. זה טוב ככה כדי לא להירבן שם. אבל השאר זה ויצאו מפנון, ויחנו בצדונה, ויחנו בצדונה, ויחנו בעבונה, ויחנו מ... מכירים? יש אולי עוד פעם אחת קצת יותר מנון צעדי מנקודת ציון, וגם זה מעט מאוד. ויחנו ברפידים ולא היה שם מים לעם לשתות. בסדר. אבל היה עוד משהו חוץ מזה שלא היה מים לעם לשתות. למשל המלאק הגיע לשם וזה קצת מעניין. אבל זה לא מופיע. זה בכוונה, בצדק. כי רשימת המסעות, שפעם עסקנו שיעור שלם מה היא כן מחפשת, ברור מה היא לא. היא לא תיאור היסטורי מחודש. לכן אין עניין בכלל לחזור על אירועים היסטוריים. אז מסופר שיצאו מקדש ברנע, אבל אף אחד לא מטריח את עצמו לספר שבקדש ברנע היה חטא המרגלים. לא כי זה לא חשוב. עם ישראל התעכב 40 שנה בגלל זה במדבר. כי זה לא רלוונטי לפרשת המסעות. מצוין. שמה כל ההקדמה הזאת? כי כשיש תמונה שהכל ברור בה ויש נקודה אחת הפוכה, אז לפעמים כל התמונה זה כדי להראות את הנקודה האחת. יש לי לפעמים הרגשה של כל פרשת מסעי אולי באה רק בשביל הנקודה האחת הצורמת. מקור 5. כך קראנו בפרשת מסעי השבוע. ויצאו מקדש, ויחנו באור ההר, מקוצר מקום, פשוט לא צילמנו את הפסוקים לפני, זו רשימה טכנית, ויסעו ויחנו, כמו שתיארתי לפני שנייה, בלי שום חריגה. ויסעו מקדש, ויחנו באור ההר, בקצה ארץ אדום. נו, ומה קרה שם? ויעל אהרון הכהן אל אור ההר. אין שום אירוע אחר ב-40 השנים שהיה שווה הפסקה חוץ מזה. אגב, כל אחד מהנוכחים שם זוכר יפה מאוד שאהרון הכהן עלה אל אור ההר ומת, כי זה היה לפני חודש-חודשיים. זה לא התיאור של קורח ועדתו, זה תיאור מאתמול. היה על אהרון הכהן אל אור ההר על פי השם וימות שם. בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים. כלומר, זה לא נאמר לאנשים הנמצאים שם, כי אנשים שם יודעים שזה שנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים. שנזכור את זה כל ההיסטוריה. בחודש החמישי באחד לחודש, ברשותכם סוגריים קצרות, בלי קשר בכלל לזה שזה מופיע בפרשת מסעי, בלי קשר למקום. אין עוד אדם אחד בחמישה חומשי תורה, שזוכה שיצוין יום פטירתו בתורה. חוץ מאהרון הכהן. היו עוד כמה יהודים חשובים. לא אברהם אבינו ולא יצחק ולא יעקב ולא משה רבינו, אף אחד. אנחנו במסורת קיבלנו זין באדר, תאריכים אחרים, תאריך פטירה. ממילא גם אין עוד אדם אחד שזוכר שהשנה למשל, עם ישראל בקריאת התורה עוסק בתאריך הפטירה שחל בדיוק בשבת ראש חודש אב, היא החודש החמישי באחד לחודש שבו יום הזיכרון של אהרון הכהן שעליו אנחנו קוראים באותה פרשה. זו תופעה מעניינת מאוד. מה כל כך חשוב העניין הזה עכשיו? כנראה של התורה לא חשוב לציין לנו ימי פטירה. חשוב לה לציין לנו שנות חיים. היו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנה. חשוב לה לציין לנו את מסע ההלוויה והקבורה של המצרים את יעקב אבינו, כדי להראות לנו את מעמדו של יעקב. חשוב לה לציין לנו היכן נקברו אבות ואימהות. מה כל כך חשוב לה לציין פתאום פה את יום הפטירה, ולחזור על כל סיפור הפטירה לדור שיודע אותו, באמצע פרשת מסעי, שאין בה שום הפסקה אחרת שמתארת עוד אירוע אחד אחר במשך 40 שנה. או קושייה שאי אפשר להתעלם ממנה. ואהרון בן 23 ומעט שנה במותו בהור ההר. זה באמת כאב גדול, כל בית ישראל בחו אותו, חז"ל אומרים ויבכו אותו כל בית ישראל, אהרון היה אוהב שלום ורודף שלום, אצל משה רבינו כתוב ויבכו בני ישראל, אבל אצל אהרון כתוב ויבכו אותו כל בית ישראל, אנשים ונשים וטף, כולם. סבר, היו טרגדיות יותר גדולות ב-40 השנים האחרונות. הוא נפטר בן 123. אפילו יותר ממשה רבינו. ומותו היה מיטת נשיקה שכל ימיו של משה הוא רצה מיטה כזאת. בסוף ספר דברים כתוב, עלה אל הר העברים ומות שם, כך נאמר למשה, כאשר מת אהרון אחיך. רש"י מסביר שם כל ימיו של משה, משה חמד למיטה כמו של אהרון. עולים להור ההר, שם הוא בעצמו מעביר את בגדיו לאלעזר הכהן בנו. מבינים מה זה? יורדים מהור ההר עם אלעזר. האירוע הוא חשוב, אבל למה הוא נמצא בתוך פרשת מסעי? אולי לא הבנו בכלל את פרשת המסעות אם פתאום בא באמצע אירוע כזה. בסיר קושי, החלטת להזכיר את מיטת אהרון, עוד לא הבנתי למה. פרשה חדשה, פסוק מהם, המשך מקור 5, יש הפסקה באמצע, נכון? וישמע כנעמי מלך ערד, והוא יושב בנגב בארץ כנען, ובו בני ישראל. נו, ומה הוא עשה? כבר למדנו שהוא שווה שבי, אז ממה נפשך? אם אתה רוצה להזכיר את מה הוא עשה ואת המלחמה, תזכיר מה הוא עשה. וישמע הכנעני ויילחם. וישמע הכנעני וישב ממנו שבי. מה כתוב פה לך? זה נראה כאילו הוזכרו כאן שני אירועים בטעות, והאירוע השני לא היה מקום לסיים אותו. וישמע הכנעני מלך ערד, והוא יושב בנגב בארץ כנען בבוא בני ישראל. מה קרה? רק הכנעני שמע? מה הוא עשה עכשיו? הרי אם הפסוק הזה היה מופיע בלי הפסוקים שקדמו, לא היינו מבינים בכלל מה קרה. לא היינו יודעים שהוא בא להילחם או שהוא שווה שבי. ואז הפרשה נמשכת, וייסעו מהוראה ויחנו בצלמונה, וייסעו מצלמונה ויחנו בפונון, וייסעו מפונון ויחנו באלמונה, אחר כך נמשכת. אגב, רש"י, כשהוא רואה את מקור 5, הוא אומר לרמב"ן, עכשיו אתה מבין למה אני טוען שהפשט הוא וישמע כנעני מה שמועה שמע ובא שמע שמת אהרון? אחרת למה התורה חזרה וסיפרה את זה עוד פעם? גם אני יודע שוישמע כנעני מבחינה טופוגרפית זה הגיוני שהוא לא ראה אלא שמע. אבל כנראה שהתורה רצתה להביא את עניין הכנעני רק כדי להראות לנו שהוא שמע שמת אהרון, וראה שנסתלקו ענני הכבוד, וחשב שיש לו עכשיו כוח להילחם בישראל, והוא אמר, אהרון הוא זה שהפריע לי להילחם. רמב"ן אמר זו דרשה, רש"י אמר, אולי זו דרשה, אבל זה שהתורה חוזרת על זה פעם שנייה, אולי זה בא ללמד שזה הפשט. אז שני אירועים מוזכרים באמצע המסורת. מות אהרון ומלחמת הכנעני. בספר דברים לעומת זאת, מלחמת הכנעני בתוך המלחמות בכלל לא מוזכרת. בקיצור, זה מוזכר במקום שבכלל לא צריך, לא מוזכר במקום שכן צריך. ומות אהרון, זה בכלל פילי פלאות, כן מוזכר בספר דברים, אבל זה הדבר הכי מדהים. בואו תראו איפה מוזכר מות אהרון בספר דברים. נכון, הוא מוזכר פעם אחת, דרך אגב, עלה ומות שם כאשר מת אהרון אחיך. אבל זה לא הזכור של זה. איפה כן מוזכר מות אהרון? זה טוב שזה צילום, אבל ככה זה מופיע בחומש, כי זה בכלל נראה פילי פלאות. מקור שמונה. מקור שמונה הוא ספר דברים בפרשת עקב, שם חוזר משה ומספר עכשיו מחדש על חטא העגל, על כתיבת הלוחות, בסדר? ופונה אל עם ישראל ואומר לו מסקנות בעקבות. הנה מקור שמונה פרק י'. בעת ההיא, אחרי ששברתי את הלוחות, אמר השם אליי, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. ועלה אליי ההרה ועשית לך ארון עץ. על מה מדובר? על איזו שנה? ראשונה. עם ישראל יצא ממצרים בחודש ניסן, בחודש השלישי סיוון באו מדבר סיני, נכון? אחר כך, אחרי 40 יום, שוברים את הלוחות, 17 בתמוז, וראש חודש אלול נאמר לו עוד פעם על אל היהרה, וביום כיפור הוא ירד עם הלוחות, וסלחתי וכל סליחה והכל בסדר. נכון? יופי. אנחנו בשנה הראשונה. ואפן, וירד מן ההר, ועשים את הלוחות בארון אשר עשיתי. אגב, מה עוד קרה אז בעקבות חטא העגל? בעקבות חטא העגל, הקדוש ברוך הוא, ומשה רבינו בשמו שואל מי להשם אליי, מי נאספים אליו? בני לוי, נכון? ואז הוא בעצם מבדיל את שבט לוי. אמת? יופי, כל זה ידוע. עכשיו תראו את הפסוקים. לדעתי לא שמים לב לזה, זה פילי פלאות. ואפן, וירד מן ההר ועשים את הלוחות בארון אשר עשיתי, והיו שם כאשר ציווני השם. בסדר? יום כיפור, שנה ראשונה. ובני ישראל נסעו מבארות בני העקן מוסירה, שם מת אהרון, ויקבר שם, ויכהן אל עזר בנו תחתיו. מצוין. משם נסעו הגודגודה, ומן הגודגודה יוטבתה, ארץ נחלי מים. זה נראה חלילה חלילה טעות דפוס. מה קורה פה בכלל? תגידו, נו, עברו במעבר מהיר לשנת ה-40, אבל תראו באיזה מעבר מהיר חוזרים לשנייה הקודמת. פסוק ח' הלאה. בעת ההיא! באיזו עת? הבדיל השם את שבט הלוי. מתי? בחטא העגל. אז מה פתאום נכנס באמצע עכשיו הסיפור של הגודגודה ויוטבתה? מה, זה היה טיול באמצע? זה היה 39 שנה וחצי אחר כך. מה כתוב פה בכלל? כולם שואלים פה, אף אחד לא מבין. הרב רש"י אומר, בעת ההיא אמר השם אליי, סליחה, בעת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי, אומר רש"י, בעת ההיא חוזר ומוסב על דיבור ראשון, כלומר בשנת הראשונה בחטא העגל. אני יודע, נו, אז למה הכניסו באמצע את העסק הזה? ומה כתוב? שהוא הבדיל את שבט הלוי, ומה שבט הלוי צריך לעשות, מאוד חשוב, לשאת את ארון ברית השם, לעמוד לפני השם לשרתו, ולברך בשמו עד היום הזה. יש כאן דיון גדול בפרשנים, מה זה לברך בשמו עד היום הזה? הדעה הפשוטה, חז"ל מביאים, שיש דבר אחד שאצל הכהנים נשאר תמיד גם כשבית מקדש לא קיים. לברך בשמו. ברכת כהנים. ברכת הכהנים באהבה, יום-יום, היא דבר שממשיך לברך בשמו עד היום הזה. זה מעניין, בפסוק הזה, חוץ מהבעיה ההיסטורית שאנחנו לא מבינים מה קורה פה, מסתבר שאז הוא הבדיל את שבט הלוי לתפקידים של לשאת את ארון ברית השם, לא לעבוד במקדש, לשאת את ארון ברית השם, לשרתו ולברך בשמו. לברך בשמו זה מצווה אחת מהרבה מצוות. למה דווקא היא מוזכרת? על כן לא היה ללוי חלק ונחלה עם אחיו, השם הוא נחלתו כאשר דיבר השם אלוהיך לו. ואנוכי עמדתי בהר כימים הראשונים, ויאמר השם אלי, קום לך למסע לפני העם. מה? סיכום בשנייה אחת. מלחמת הכנעני מלך ערד לא מופיעה ברשימת המלחמות. צריך לברר מי הדליף את העלמה הזאת. מות אהרון הכהן מופיע פתאום באמצע פרשת המסעות, למרות ששום אירוע היסטורי אחר לא מופיע. גם מלחמת הכנעני מלך ערד, במקום שתופיע בפרשת המלחמות ודברים, מופיעה בטעות כביכול בפרשת המסעות. מות אהרון הכהן כן מופיע בספר דברים, אבל באמצע תיאור חטא העגל בשנה הראשונה. מישהו צריך לעשות בזה, משהו פה משונה, משהו פה מחייב הבנה. ואני יודעתי, יש כאן יסוד אדיר שצריך להיכנס אליו, הוא פשוט פשוט. אני חושב שסיפור מותו של אהרון הוא אולי הסבר גדול בכלל לכל סיפור אלה מסעים. כי הרי בינינו די קשה בשביל מה צריך את פירוט המסעות. מה חשוב עכשיו לזכור כל המסעות? אתה רוצה לזכור את כל המסעות, תפתח את ספר במדבר מההתחלה. למה צריך בכלל את כל המסעות? ויסעו ויחנו, פשוט תעבור על ספר במדבר ותראה את המסעות. כולם שואלים את זה, הרמב״ם במורה נבוכים עוסק בזה. כולם עוסקים בשאלה למה צריך את פרשת מסעות. עם ישראל נמצא ערב הכניסה לארץ. אני עוזב רגע את מלחמת הכנעני, נגיע לה עוד מעט, היא מחוברת מאוד מאוד, וכשרש"י התעקש כביכול לומר שמלחמת הכנעני ואהרון הולכים יחד, ושזאת השמועה ששמעו הכנעני, עוד רגע נבין למה רש"י הלך ככה. עם ישראל נמצא לפני הכניסה לארץ. מתארים לו את כל המסעות, הולכים עכשיו להקים מדינה. הולכים להקים מדינה, הולכים להיות שבטים שבטים בעם ישראל, וכולם הולכים לעסוק עכשיו באחוזות, בנחלות, בכיבוש, בשלטון, בכלכלה, בעברית אחרת, בכל מה שיש רק שבט אחד שלא שייך לו. שבט לוי ובראשו אהרון הכהן. הדמות שבעצם תהיה הדמות הכי פחות רלוונטית. מיד אחרי סיכום סיפור המסעות, היא דמותו של אהרון הכהן או דמותו של הכהן הגדול. זה חשוב למקדש. אבל בעצם צריך להבין יותר מזה. שם ישראל הלך במדבר, היה משכן במרכז, כל השבטים הלכו מסביב למשכן, ואם נרצה או לא נרצה, כולם נשאו עיניהם אל המשכן ואל המרכז של המשכן ואל קודש הקודשים, ואל המרכז של קודש הקודשים הוא אהרון הכהן הגדול. זה לא היה תפילה אחת יפה ביום כיפור. ככה הלכו 40 שנה, יום ולילה, עם עמוד אש ועמוד ענן כשהמשכן באמצע. עם ישראל הולך להיכנס עכשיו לארץ. זה יפה מאוד, יגיעו פעמיים או שלוש פעמים בשנה לירושלים. אבל שבט לוי הוא השבט היחיד שבכלל לא ידברו עליו עכשיו בהמשך, כי הוא לא הולך למחול נחלה. אין לו מיקום, הוא גם לא שותף במלחמה. הרי סוכם ששבט לוי הוא השבט שעוסק ברוח. כשעם ישראל ייכנס לארץ, הוא יבין יפה מאוד למה צריך מלך, למה צריך ממשלה, למה צריך שלטון. אבל לאט לאט הוא פחות ופחות יבין מהו תפקידו של הכהן בתיאור הזה של עם שיושב בארצו. חברה שתלך ותעסוק עוד מעט בבניין המעשי שלה, תראה פחות ופחות כרלוונטי את תפקידו של הכהן. זה היה מאוד חשוב כשהיינו בגלות. שם בקהילה, בעצם האדם המרכזי הוא הכהן. הרבי. משנה. איש הדת. האדם בלי השיניים המבצעיות, כי האיש עם השיניים המבצעיות היה בדרך כלל שהיינו שם בקהילה בגלות, הקיסר או הפריץ, או הממשלה, או המלך, זה לא היה משלנו בדרך כלל. אנחנו תמיד הצלחנו להכניס אנשים משלנו ליד, אבל זה לא היה משלנו. מה שהחזיק את היהודי שהגיע ככה פעם בשבוע או פעם ביום או פעם בשנה והיה ממבר בקהילה, זה שהכהן משך אותו קצת למעלה והזכיר לו מאיפה הוא. הוא ראה על האורים והתומים שלו כל 2000 שנות הגלות שהוא רשום פה. הוא נמצא כאן. הוא הנכד של, היה כתוב את השם שלו על הקיר, היה כתוב את השם שלו בפנקס. הוא היה חלק. עכשיו הולכים להיכנס לארץ. והכהן הופך להיות הכי פחות רלוונטי. אבל מצד שני הוא הופך להיות הכי יותר רלוונטי ממה שאפשר. כי כשיכנסו לארץ, בוא נחשוב רגע מה יקרה. לשבט נפתלי, במשך 40 שנות המדבר היה מפגש יומיומי עם שבט דן ועם שבט ראובן ועם שבט יהודה. הם הלכו יחד. כשהיו הפיכות, אז חברו להם קורח בן לוי, ודתן ואבירם, ואון בן פלט, ו-250 נשיאי עידה משבט ראובן, כי הם הלכו יחד. מה בעצם אמור לחבר בין שבט נפתלי בהרי הצפון לשבט יהודה בערד? המפגש הפולקלוריסטי פעם בשנה או פעמיים בשנה בשלוש רגלים. מי שיעמיק יגלה שהגורם היחיד שמחבר את כל השבטים הוא הכהן הגדול. הוא שבט לוי. לא רק בבית המקדש. כולנו דפוסים תמיד כשאומרים כהן גדול ישר בבית המקדש ובקורבנות. זו טעות גדולה. פרשת מסעי מתארת מה תפקידו של הכהן ומה תפקידו של שבט לוי. שבט לוי הוא השבט שנמצא בערי המקלט. מה שוודאי מחבר את ראובן ונפתלי וגד ואשר ואת כל השבטים, זה שלכולם יש, תסלחו לי, רוצחים בשגגה. יכול להיות שיש כאלה שמחפפים בלבוא למקדש, אבל רוצחים בשגגה יש לכולם. וברוצחים בשגגה שצריכים להגיע לערי המקלט, מטפלים הלוויים. הלוויים הם לא שבט אליטיסטי שיושב בירושלים ומנהל את חיי המקדש. הם העובדים הסוציאליים של מדינת ישראל. זה נכון, עם ישראל דואג לנחלתם ל-48 עיר. כך קראנו בפרשה במסעי. אבל בערים האלה נמצאים ערי המקלט, והלוויים הם אלה שצריכים לשבת שם. והכהן הגדול נושא באחריות מוסרית אישית לכל רוצח בשגגה. התאריך שבו יכול הרוצח בשגגה לעזוב את עיר מקלטו, הוא לא תאריך בשנה, אלא מות הכהן הגדול. חברה שהולכת לבנות בניין מעשי, לכהן שבה, יש תפקיד שככל שהבניין יתקדם, היא יכולה פחות ופחות לשים אליו לב. הבניין המעשי יכול להעלים את החלום, להשכיח את הרעיון, לאבד בעצם את האיש שתפקידו הוא לא להיות השר, אלא להיות הזקן מלמעלה. הצופן המוסרי, הקוד הערכי שמחבר כל פרט ופרט בישראל אל השורש שלו. כשמתארים את פרשת המסעות לעם ישראל שהולך להיכנס לארץ, לא מזכירים לו שום אירוע מ-40 השנה חוץ מאירוע אחד. ולאירוע הזה יש כמה חלקים. אהרון הכהן הגדול מת. וכשהכהן הגדול מת, זה היה הדבר היחיד שחידר את כל בית ישראל. ויבכו אותו כל בית ישראל. ומיד כשאהרון הכהן הגדול מת, מיד התמנה תחתיו אל עזר בנו. וזוכרים שהזכרנו את הפסוקים של משה רבינו שאמרו לו, עלה אל הר העברים ומות כאשר מת אהרון אחיך. כאשר מת אהרון אחיך, רש"י במקור 9 אומר, כאשר מת אהרון אחיך, מקור 9 למעלה מצד שמאל, באותה מיטה שראית וחמדת אותה. אותה מיטה שאתה ראית וכל כך חמדת. מה כל כך חמד משה במיטה של אהרון? רש"י נפלא. שהפשיט משה את אהרון בגד ראשון והלבישו לאלעזר. וכן שני, וכן שלישי. וראה את בנו בכבודו. אהרון רואה את אלעזר בכבודו. אמר לו משה, אהרון אחי, עלה למיטה, ועלה. פשוט ידיך ופשט. פשוט רגליך ופשט. עצום עיניך ועצם. כמות ספיחה וכמת והלך לו. אמר משה, אשרי מי שמת במיטה זו. הוא מבקש כזאת מיטה. ואני תמיד שקראתי את זה אצל משה רבינו, אמרתי, נו, אז במות משה יש לפחות happy end אחד, הוא מת כמו שהוא רצה. אבל מי שמסתכל באמת, בדיוק הפוך כתוב פה. הוא מת בדיוק כמו שהוא לא רוצה. זה נכון, הוא מת, עלה למיטה, והקדוש ברוך הוא עסק בקבורתו, אבל הוא לא ראה את בנו אף פעם בכבודו. זה העיקר. הוא מעולם לא הלביש את בנו במלבושיו שלו. לדעתי אני רוצה להגיד משפט חריף. כשמשה מת הוא צריך ללמד את עם ישראל לימוד גדול. זה משפט נוראי. ללמד את עם ישראל שכשאתה תמות לא יקרה מה שהיה אצל אהרון. כשאהרון מת אתה ירדת מאור ההר עם מי? עם אלעזר בנו לבוש בבגדיו. עכשיו עם ישראל ילמד שעם ישראל יוכל לחיות בהיסטוריה בלי משה. חשוב שהם יבינו את זה, כי הם מאוד מאוד תלויים בך. אבל הוא לא יוכל להישאר שנייה אחת בלי כהן גדול. הוא לא יוכל לחיות שנייה בלי שיש לו כהן שמוביל אותו. הוא יוכל לחיות 2,000 שנה בלי ויהי באישור מלך של משה רבינו. זה לא טוב, אבל עם ישראל חי רוב ההיסטוריה שלו בלי ממלכה. הוא גם יוכל לחיות 2,000 שנה בלי סנהדרין שבראשה עמד משה רבינו. אבל אם הוא לא ידע מהי הכהונה שלו, באותו הרגע הוא יתמוטט ולא יישאר. הכהן הוא שליח הציבור, הוא שליח השם ושליח הציבור יחד. הכהן הוא זה שמצווה יום יום לברך את עמו ישראל באהבה. כולנו מצווים לברך הרבה ברכות, אבל הכהן הוא היחיד שאם הוא שונא מישהו אחד מישראל הוא לא יכול לברך אותו. הכהן הוא זה שמצווה להזכיר את החובה שלו לכל פרט ופרט ולהזכיר לכלל שכל פרט קשור אליו. וזה כל כך חשוב כשנכנסים למדינה והקולקטיב, הקולקטיב הקדוש יכול להשמיד את הפרט ולהשכיח אותו. ודווקא לפני שנכנסים למדינה באים ומספרים אהרון מת ומה קרה אז? הכנעני מלך ארד שמע שאהרון מת, ומה הוא עשה? פעם יחידה הוא שווה שבויים. אנחנו מבינים, היום אנחנו מבינים טוב. אנחנו מבינים מה פירוש ההתמודדות עם שבויים. זו לא התמודדות עם מלחמה של הרוגים לא עלינו. אבל מבחינות מסוימות היא הרבה יותר קשה. האם עם שלם זוכר מהי משמעותו של פרט אחד? האם עם שלם מרגיש שהפרט האחד הזה נשבע בשם כולם? זה לא הוא השבוי, זה אני. לא במליצות, לא ליום יומיים, כל הזמן. וישמע כנעני מה שמועה שמע שמת אהרון ונסתלקו ענני כבוד, אמר עכשיו אפשר לבחון את עם ישראל במה? ולשבות ממנו שבויים. הוא לא חשב שהוא יצליח מלך ארד הקטן לבוא למלחמה ממערב הירדן לארץ אדום במזרח ולחסל גיאוגרפית או לחסל דמוגרפית או לחסל מבחינה מלחמתית את ישראל. הוא חשב שהוא יוכל להרוס את המורל. הוא חשב כמו העמלייקי, שגם הוא ישב בארץ הנגב, שהוא יוכל פשוט לזנב את הנכשלים, ולהפוך אותנו לעם עייף ויגע, ולא ירא אלוהים. זה כל מה שהוא ניסה. ובשביל זה הוא חיכה כל כך לראות שאהרון מת, וענני הכבוד שהקיפו את כולנו והכניסו את כולם לענן אחד הסתלקו, ועכשיו הכנעני יכול להגיע. כשמסכמים את פרשת המסעות, מסכמים אותה רק בשביל דבר אחד, להגיד לעם ישראל, רבותיי, זה כל מה שעברתם כדי שעכשיו תיכנסו לארץ ישראל ותבינו שאתם לא הופכים להיות עכשיו איזשהו קולקטיב גדול שהולך לעסוק באחוזות ונחלות ומלחמות. כי ממלכות כאלה יש לי הרבה. אתם מצווים להיות ממלכת כהנים. אתם הולכים להיות ממלכה שתיקבע אם היא תזכור את הכהן הגדול או לא תזכור את הכהן הגדול. נלחמתם בהרבה אויבים בדרך לכנען, אבל הכנעני ינסה לתפוס אתכם תמיד בקטע של ויש ממנו שבי. ויש ממנו שבי, אומר רש"י, שבו ילדה אחת קטנה. מספיק. הרמב"ן אומר, וגם לפי הפשט, מה שנאמר ויש ממנו שבי, לומר שלא הייתה מלחמה שהרגו בה, אלא שבו מאה. זה בדיוק הפילוסופיה של כנען. זה בדיוק הרעיון שאפשר לנסות אותו כשאהרון מת. מות אהרון הוא האירוע הכי חשוב לפני שנכנסים לארץ ישראל. האם מת הרעיון שהכהן מוביל את המערכת? כאשר המערכת תתחיל עכשיו לפעול עם שרים ושלטון וממלכה. האם מת הרעיון שהמלך חייב לשמוע את הנביא? האם חלילה מת הרעיון שיהושע בן נון לא יצליח אם הוא לא ישאל את אלעזר הכהן? פעם הזכרנו, אפילו לא מזמן נדמה לי, את אותה גמרא שאנחנו נכנסים אליה בשבוע הבא בפרשת חזון, בהפטרת חזון ישעיהו. הפטרת חזון ישעיהו בן אמוץ, יוצא ישעיהו הנביא בכעס גדול גדול, שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא עליהם. הפטרת חזון, חשובה כל כך, קשורה כל כך לחיים שאנחנו מרגישים לפעמים. ואז מסתיימת ההפטרה ובפרק הבא כתוב המשפט, השם במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו. השם יבוא במשפט עם זקני עמו ושריו, שואלת הגמרא במסכת שבת, הרי אמרת שהשרים חטאו, אז למה הוא יבוא במשפט עם הזקנים גם? השם במשפט יבוא עם זקני עמו, הרי הרגע אמרת שרייך סוררים וחברי גנבים. אומרת הגמרא, אם שרים חטאו זקנים, מה חטאו? ויונה, הזקנים הם אלה שיישאו בתוצאות, מפני שלא מיחו בשרים. מסביר הרב קוק כל כך עמוק, לפני 90 שנה. כשמקימים מדינה, הפסקה שיש לפנינו היא לא ההסבר הזה של הרב קוק, עוד רגע נגיע אליו. כשמקימים מדינה, אומר שם הרב קוק, זה לא טכנית שהזקנים לא מיחו בשרים. יש שני בעלי תפקידים, יש זקנים, יש זקנים ויש שרים. משה רבינו היה עוד אדם אחד כזה שהיה גם הזקן וגם המלך. גם הנביא וגם ראש הסנהדרין, הכל. אבל העולם צריך לדעת שיש את אנשי העשייה, את השרים, יש את הזקנים מעליהם. והטרגדיה, כותב הרב קוק אז, היא שהשרים והזקנים מפסיקים למלא את שתי הפונקציות האלה. כי הזקנים הופכים להיות מקורביהם של השרים, והשרים מקרביהם של הזקנים. ואז אין זקן שימחה, כי אם תמחה, תאבד את התקציב. והזקן נורא נורא מפחד למחות, כי לא כדאי למחות, כי באמת לא כדאי לאבד את התקציב, כי מאוד חשוב להמשיך עם התקציב, לדברים החשובים זה הכל בשביל עם ישראל. אבל בפועל, את האיש הזה עם התפקיד של הכהן, את האיש הזה עם התפקיד של הקוד המוסרי, את האיש הזה שיכול כמו ישעיהו לבוא ולומר שרייך פוררים וחברי גנבים, את האיש שיכול כמו ירמיהו הנביא לומר את כל מה שצריך להגיד גם אם יכניסו אותו לחצר המטרה, את האיש הזקן, את הזקן במובן המוסרי של הממלכה, את הזקן הזה, ממלכה שבונה את עצמה במבנה פוליטי כזה, יכולה לאבד. ואז הבניין המעשי, הטכני, הפוליטי, השלטוני, לאט לאט יכול לאבד בכלל את כל מה שהוא. הכל ירוץ טכנית מצוין. אבל יד תוכל לרחוץ יד, ולא יהיה אף אחד שיוכל להוות את הקול המחאתי, העמוק, הגדול. הכהן הגדול ימות. הרב קוק כותב את זה בצורה אחרת. אגב, שם הגמרא אומרת עוד. הגמרא אומרת שם ביטוי מופלא. מי שיכול למחות בבני ביתו ולא מיכה, נתפס באבון אנשי ביתו. מי שיכול למחות באנשי עירו ולא מיכה, הוא נתפס באנשי עירו. מי שיכול למחות בכל העם ולא מיכה, נתפס באבון העם. מסביר הרב קוק בהסבר מחריד, מי שיכול למחות פירושו, מי שמאוד נהנה בסופו של דבר מהמבנה הזה, שבו הזקן מפסיק להיות הכהן הזקן, כי זה די לא טוב שאין לך שיניים מעשיות. והוא הופך להיות איכשהו קשור לאיזו נישה פוליטית כזאת או אחרת, עם כוח כזה או אחר, אבל את הכוח הרוחני שקשור לכל פרט ופרט מישראל, את אהרון הכהן של ויבכו אותו כל בית ישראל, הוא והשרים והעם איבדו. כי חברה צריכה את הכהן שבה. כל אדם באופן פרטי צריך את הכהן שבו. פעם הזכרנו את נושא מעשר שני. מעשר שני זה אחד המעשרות, אנחנו עכשיו בשנת שמיטה, בשנת שמיטה אין מעשרות. בכל השנים האחרות יש מעשרות. אז יש מעשר שנותנים ללוויים. יש מעשר שנותנים לעמיים. יש מעשר אחד שאותו אוכלים הבעלים עצמם, אלה בעלי השדה, והם אוכלים אותו בירושלים. הם לוקחים את המעשר, את אותו חלק עשירי מן התבועה, ומעלים את המעשר הזה, או את סכום הפדיון שלו לירושלים, ואוכלים אותו בקדושה בתוך ירושלים. יפה. אומר הרב קוק, זו הלכה באמת יפה מאוד, וזה בטח מאוד חגיגי ונחמד, וזה יעזור לתיירות בירושלים, אבל יש לי רק בעיה אחת עם זה. מה הקשר בין זה לבין משפחת המעשרות? אתה אוכל את זה בעצמך, רק אתה אוכל את זה בירושלים. לוקח מלון, 5 כוכבים בירושלים, זו לא צדקה כל כך גדולה. אני מבין מה זה מעשר לכהן, אני מבין מה זה מעשר ללוי, אני מבין מה זה מעשר לעמי, ליתום, לאלמנה. כל זה מופיע בפרשת המעשרות. מה זה מעשר לעצמך? אומר הרב קוק נפלא. אומר, לכל יהודי יש בתוכו צד של כהן. משהו כהני שמושך אותו למעלה. זה מהווה רק עשירית ממנו. אבל הוא צריך לתת לו מעשר. אני הישראלי נותן לחלק של הכהן שבי ככה כמה פירות כדי לזכור שכדאי שאתה הכהן שבי תמשיך להוביל את הישראל שלי. למה צריך לאכול את זה בירושלים? אומר הרב קוק, כי לכל אחד יש ירושלים לפני, ואתה צריך לתת צדקה לירושלים הזאת שיש בך. לך לירושלים עם הכהן שבתוכך ותיתן לעצמך את המעשר. תזכור שגם הפרט צריך איזשהו כהן שימשוך אותו למעלה. ובהפוך על הפוך, ככל שהבניין המעשי שלך כפרט חזק יותר, כך יכולת השכחה שלך את הצורך בכהן גדולה יותר. זה אותו דבר באורגן הלאומי. ככל שהבניין המעשי רץ יותר וברור יותר, והכלכלה עובדת והמערכת עובדת, כך הצורך בכהן שפעם בקהילה בחוץ לארץ היה צריך אותו, הופך ונהיה מיותר. ההפך, לפעמים הוא מהווה סתם מטרד. מות אהרון במלחמת הכנעני. הרב קוק כותב באורות, במקור 10, רק מעט מעט מזה אני רוצה לגעת. הכהונה, הוא מדבר מה זאת הכהונה, וזאת לעניות דעתי הטעות הגדולה שעליה הנביאים צווחים. היציאה מתפיסת הכהונה כזה שאחראי על נושא הקורבנות בבית המקדש. ודאי שזה התפקיד בבית המקדש. הכהן הוא זה שאחראי להרים את כולנו אל הצד הכהני שלנו. כהן הוא בעברית שליח. כהן הוא מה שמשאיר אותי כשליח למטרה שאני הולך אליה. רק המציאויות שמתרחשות כל הזמן מונעות אותי מהשליחות שאליה אני בעצם חותר. והכהן שבי מזכיר לי מדי פעם לאן אני הולך. הכהונה, כותב הרב קוק, האמצעות בין האדם לאלוהים על ידי הבחירים היותר עליונים שבאדם. בדרך כלל אנחנו תופסים את הכהונה כמשהו אמצעי כזה. אני מביא את הקורבן אל הכהן, והכהן מקריב אותו. אומר הרב קוק, אתה לא הבנת נכון. היא איננה אמצעות. אנחנו לא צריכים אמצעים. כי אם, מילה ככה בעברית של הרב קוק, כי אם דחיפה הגונה, דחיפה זה מלשון תחוף, אינטנסיבי. דחיפה הגונה זה משהו אינטנסיבי שמושך אותך למעלה. הוא מסביר, כשהאדם הפרטי מתקרב לאלוהים, הוא איננו מתקרב על ידי כוחותיו הפחותים, על ידי נטיותיו השפלות, כי אם על ידי העליונות שבקרבו. והצד העליון שבו הוא ממשיך את הכל לצד החיים הבהירים האלוהיים. כך גם האורגן הלאומי וגם האנושי. איננו ראוי ואיננו יכול להתקרב אל האלוהים בקוטנו, בכוחותיו הדלים, בהרגשותיו המהוממות ומטורפות בין גלי חייו החושיים התורפים אותו. הוא כל הזמן רץ, וככל שהוא רץ, הוא מתרחק מהמקום שבעצם אליו הוא רץ. אבל הוא ממשיך לרוץ. ומשהו צריך להחזיר אותו למקום שבעצם אליו הוא התחיל בתחילת הריצה הזאת. אור האלוהים של הקטנים מתקטן. ועל ידי השפעתו החוזרת מתקטן העולם כולו. הוא מתדלדל. לכן מאציל האדם את החלק העליון מקרבו, מקרב קיבוציו, לשם התקרבותו כולו לאלוהים. הנטייה לייסוד הכהונה היא נטייה קבועה באדם. אבל כמו כל נטייה, האדם יכול להתעלם ממנה. לאדם יש נטייה לייסד כהונה בתוכו, ולחברה כחברה. נובעת היא ממעמקי הרגשתו הפנימית, אבל רק על ידי פיתוח ארוך היא תגלה לפנינו בכל אורה. צריך לעבוד על הנטייה הזאת, כי אפשר לדכא אותה. ואנחנו, משפט חשוב חשוב בימים האלה, כדרכנו שלא להתיירא מדרך ארוכה, אנחנו התרגלנו שדברים לפעמים הולכים קצת יותר מקדנציה. ואנחנו כדרכנו שלא להתיירא מדרך ארוכה, אנחנו הננו הולכים וסוללים לאיתנו את הדרך הזה אשר אכילונו ממות עולם שלנו לסלול אותו. אנחנו הולכים ויוצרים הלאה הלאה את הכהונה. אין אנו עוזבים את זכר הכהונה. אין אנו חדלים מלצפות לשלימותה. אף על פי שסבלנו הרבה ממנה קודם שבאה לידי ברורה הגמור. נכון? כשהכהנים שכחו מי הם, אז אנחנו סבלנו מכהונה שהפכה להיות מונופול. סבלנו מכהונה שהפכה בעצמה להפוך להיות לאיזשהו כוח כמו של בני אילי ואילי ועוד מקומות שאנחנו מכירים. סבלנו מאוד מזה. אבל ידענו שגם את הטוב קיבלנו ממנה ועוד נקבל. תשמעו חלום של הרב קוק עוד הרבה לפני קום המדינה. הבו אומץ לדעה העליונה, לחסידות האלוהית הרדיקלית, הרוממה, ותנו בזה יד לסבלנות ולענווה. וביחד עם זה, ולגבורה ולעבודה המעשית, חברתית, מדינית, חופשית. איך כותב הרב קוק, 40-50 שנה לפני קום המדינה, נצליח להקים מדינה, אבל היא לא תתמוטט בגלל בניינה המעשי ושכחת הכהונה שלה. שתתהלך ברחבה בישראל ותתבלט יפה בכל צביוני חייה בארץ ישראל ההולכת ופורחת ומצפה לתחייה מעשית ולישועה מורגשת קרובה. אני יודע איך נהגו כל בתי הכנסת בשבת, אני משער לעצמי שיש כמה יהודים שוודאי נהגו מנהג יהודים להתווכח לפני ההפטרה. איזו הפטרה לקרוא השבת? מה שמופיע בהלכה זה שכל המנהגים אפשריים. המנהג שוודאי מקפידים עליו זה להתווכח כל פעם מה כן נכון ומה לא נכון. זה ודאי מנהג חשוב בישראל. הוויכוח הוא נובע, אני אזכיר רק, הוויכוח נובע מהשאלה הפשוטה. אנחנו עכשיו נמצאים שלושה שבועות של הפטרות שעוסקות בבין המצרים. אלה הפטרות של הפורנות. ויש להם סדר קבוע. גמרנו מלפני שבוע את ההפטרות לפי סדר פרשיות השבוע עד סוף ספר דברים. עכשיו יש לנו שלוש הפטרות של פורענות שמסתיימות בחזון ישעיהו בן אמוץ, ואחר כך שבע הפטרות של נחמה, ואחר כך שתי הפטרות של תשובה, בעשרת ימי תשובה. אבל מה עושים כששבת השנייה בהפטרות הפורענות חלה כמו השנה זה קורה כל שנה בערב פסח שחל בשבת, באותה שנה, חלה כמו השנה בשבת ראש חודש אב. הרי בראש חודש נוהגים לקרוא הפטרת ראש חודש. השמיים כיסאי. תנו בזה. האמת היא שבגמרא מופיע משהו שהוא לדעתי הדבר שהכי פחות נוהגים בינינו, שקוראים בשבת הזאת, אני שואל עצמי שכמעט אף אחד לא מרקע, כי יש כאלה שנוהגים, אני יודע שכן, שקוראים בשבת הזאת את הפטרת חזון ישעיהו בן עמוס. כך משמע בגמרא עצמה במסכת מגילה. ההסבר של הגמרא הוא מפני שבאותה הפטרה כתוב גם הפטרה של פורענות. שם כתוב הפסוק, חודשיכם ומועדיכם, צנעה נפשית. ואז בהפטרת הפורענות אומרים, לכן לא קוראים הפטרת ראש חודש, כי עכשיו אנחנו בעונש. אבל משום מה, רוב המנהגים קיבלו, לא כולם, רוב המנהגים קיבלו את זה שלא משנים, וקוראים את הפטרת הפורענות, כמו שהיא מופיעה את ירמיהו פרק ב'. היא מופיעה לפנינו במקור 11, אותה קראנו השבת ברוב המנהגים, פחות בחלק גדול. ראיתי מישהו מהאחרונים, מישהו מהפוסקים האחרונים, שאומר שהסיבה שפסקו לקרוא, לפי מנהגו, את פרשת או את הפטרת הפורענות בשבת שחל בראש חודש אב, ומפני שאיך אפשר לקרוא הפטרה של השמיים כיסי ביורצייט של אהרון הכהן? מהיום ביום הזיכרון של אהרון צריך לקרוא איזה הפטרה לזכרו. בזה הוא מסיים. ולי אני מודה, זה היה נראה תמיד וורט. וורט נחמד, אבל לא באמת, נו. רוצים לקרוא הפטרה לזכר אהרון הכהן? תעשה קלמה לרחמים לאהרון הכהן. מתי קוראים? ולמה דווקא ההפטרה הזאת? הרי זו ההפטרה הרגילה של פורענות. פתאום יצא לך שבת בראש חודש אב, אמרת בו. אבל השבת תוך כדי קריאת ההפטרה, פתאום חשבתי שאין הברכה יותר עמוקה מזו. בוא נקרא את ההפטרה טיפה, רק את הפסוקים הראשונים שלה. שימו דבר השם בית יעקב וכל משפחות בית ישראל. כך קראנו. מה מצאו אבותיכם בי אבל כי רחקו מעליי? למה הם עזבו אותי והלכו אחרי עבודה זרה וילכו אחרי ההבל ויהבלו? על מי מתלונן עכשיו הנביא? על אבותינו. אבותינו זה עם ישראל, נכון? כולם. ולא אמרו מי? אבותיכם. ולא אמרו, איה השם המעלה אותנו מארץ מצרים? המוליך אותנו במדבר, בארץ ערבה ושוחה, בארץ צייה וצלמוות, בארץ לא עבר באיש ולא ישב אדם שם. ואביא אתכם את ארץ הכרמל לאכול פריה וטובה, ותבואו, ותטמאו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה. אז על מי הייתה התלונה עד עכשיו? עם ישראל. ועכשיו פתאום בא הנביא ואומר, התלונה שלי לא על עם ישראל. אני יודע איך עם ישראל הגיע לזה. הוא הגיע לזה מסיבה פשוטה, הנה פסוק ח'. כי הכהנים לא אמרו איה השם. יש הפטרה יותר טובה למות הכהן הגדול? הכהנים לא אמרו איה השם, לכם היה את התפקיד לומר כל הזמן איה השם. ותופסי התורה לא ידעוני, והרועים פשעו בי, והנביאים נבעו בבעל. בהתחלה דיבר הנביא על העם כולו, אבל אחר כך הוא אמר, אני יודע למקד איפה הבעיה מתחילה, הבעיה לא מתחילה בעם. והיה מתחילה בשכחת הכהן. הכהן שכח את עצמו. הכהנים לא אמרו איה השם. אם הם לא אמרו איה השם, אז איך אבותיכם כן נמצאו בי משהו? בפרשת מסעי לפני הכניסה לארץ, פתאום עוצרים במשהו לא מובן ואומרים לנו, כל המסעות לא באו אלא כדי להזכיר לך שכשאהרון הכהן מת, פתאום יש כוח לכנעני מלך ערד לשבות שבי. ואתה צריך לזכור את זה, ולכן אתה צריך מיד לראות את אלעזר בנו תחתיו, כדי לזכור את הכהן שבך. כדי לזכור שהחברה שאתה הולך לבנות לא מורכבת מעולם המעשה שאתה בונה בלבד, אלא דווקא עכשיו היא מורכבת מעולם הכהנים שאתה הולך לייצר בתוכך. זוכרים איפה קור 8? שם אמרנו פתאום באמצע חטא העגל עוצרים ומקפיצים אותנו 40 שנה באיזה מין דבר משונה כזה, ואומרים פתאום באמצע, דרך אגב אהרון מת. בטח, כי במה עסקו שם? עסקו שם בסיפור זה שהם רוצים למנות עכשיו את שבט לוי. נחזור שנייה למקור 8, הכל כל כך פשוט. ויפן, וירד מן ההר, ועשים את הלוחות בארון אשר עשיתי, והיו שם כאשר סיווני השם. מה רוצים להגיד בהמשך בפסוק ח' שם? בעת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי לשאת את ארון ברית השם, לעמוד לפני השם לשרתו ולברך שם בשם השם. מתי עם ישראל הבין מה התפקיד של שבט הלוי לשאת את ארון ברית השם ולברך את שם השם? לא ב-40 שנות המדבר. ברגע שאהרון הכהן מת והוא נכנס לארץ. לכן עוצרים פה באמצע. ואומרים סוגריים. את הרעיון של שבט לוי אתם תבינו בסוף שנת ה-40. ופתאום באמצע בפסוק ו', אתם זוכרים שבני ישראל נסעו מבארות בני יעקן? שם את אהרון ויקבר שם, ומה קרה? מיד ויכהן אלעזר בנו תחתיו. אתם מבינים ששבט הלוי חייב להמשיך? אתם מבינים שלא היה מצב שאהרון היה בלי אלעזר? מה זה ראה בנו בכבודו? פשט משה את בגדו הראשון ונתן לאלעזר, וכן שני וכן שלישי. אין רגע בלי שיש את הבגדים האלה על הכהן. אלה הבגדים שלנו. אלה הבגדים שמזכירים לנו לאן המערכת כולה הולכת. כדי שהמערכת תדע שהיא ממשיכה ללכת לשם. לכן לא מזכירים פה סתם שהקדוש ברוך הוא הבדיל את שבט הלוי, אלא מזכירים שהוא הבדיל את שבט הלוי כדי לברך בשמו עד היום הזה. זה לא התפקיד של אלעזר הכהן הגדול בבית המקדש. זה התפקיד של אלעזר הכהן להמשיך להעביר את הכוח לברך בשמו גם כשאין בית מקדש. להמשיך להזכיר לנו כל הזמן את היער השם פניו אליך. את ההכוונה הזאת של יברכך השם, את הכיוון הזה שכהנים ממשיכים לצאת, לברך בשמו ולחבר כל פרט אל הכלל הגדול הזה שהולך בעוד 40 שנה אחרי חטא העגל להיכנס אל הארץ. ועת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי, תמיד חשבנו, נו ומתי זה התבטא? במדבר. באה התורה ואומרת לו, לא. במדבר עם ישראל היה הולך יחד, אולי גם בלי שבט הלוי. כולם הולכים יחד, לאן יש להם ללכת? מי שלא הולך יחד נופל, מי שלא מגיע לבית הכנסת, מי שלא יגיע לקהילה, מי שלא יהיה ממבר לא יגיע. הוא לא יהיה פשוט. אתם יודעים מתי תבינו מה זה שבט הלוי? שתחשבו שכבר לא צריך אותו. כשתבואו, כל אחד יושב תחת גפנו ותחת עינתו. ואלמלא יהיה לכם שבט הלוי שיזכיר לכם שהקולקטיביות לא תהפוך אתכם באופן חיצוני למשהו אחד, אלא רק משהו שיזכיר לכם כל הזמן מאין באתם ולאן אתם הולכים, אז תבינו איך בעת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי. אין מלחמת הכנעני בספר דברים, כי מלחמת הכנעני היא לא מלחמה מתוך המלחמות, היא בכלל לא מעניינת אותנו בתור מלחמה. היא הייתה רק מלחמה שבאה לברר בתוכנו מה קורה כשאהרון לא מופיע. מות אהרון מופיע בספר דברים דווקא באמצע חטא העגל, כדי ללמד אותנו מתי נבין את תפקידו של אהרון. יש מלחמת הכנעני ומות אהרון באמצע פרשת מסעי בין המסעות, כדי ללמד אותנו שערב הכניסה לארץ, מה שיקבע לנו את הכוח להמשיך לחנות בארץ, וניקח את הכהן שהכרנו מהמסעות, ונזכור שמערכת שלמה תיבנה על בניינה המעשי, רק אם היא תדע לתת לכהן שבתוכה להמשיך להיות קיים גם כשהוא לא כל כך רלוונטי באחוזות ובנחלות. זה סוף מסעי, ומכאן מתחיל ספר דברים. ערב טוב, חודש טוב, אנחנו ניפגש בעזרת השם מתחילת חודש אלול, גאולה שלמה ובניין עדי עד בעזרת השם, בעגלה ובזמן קריב.